כמה מילים על הימים הסוערים האלו שאנחנו בתוכם לפני שנגיע לט"ו בשבט. מדינת ישראל והעולם כולו נמצאים בעת האחרונה בטלטלה. ויש באוויר הרבה סימני שאלה. כמה זמן זה ייקח? מה עוד יקרה בדרך? איזה עוד גלים יעברו עלינו עד שתיגמר המגפה הזו? אנחנו לא יודעים. אבל דבר אחד בטוח, יום יבוא ואנחנו נסתכל במבט לאחור על כל התקופה הזו, וכל אחד ואחת ייתן דין וחשבון לעצמו איך אני עברתי את הימים האלו. והתחושה שלי שיש באוויר, חוץ מנגיפי אומיקרון וכאלה, המון חיידקים של בחיינות, של כיתורים, של היסטריה, של אובר דרמטיות, של כל מיני ביטויים, מדינה בבלגן, בקריסה, אף אחד לא יודע מה הוא עושה בכלל. אני מציע שלפחות אנחנו, בואו לא נאבד פרופורציות. מדינת ישראל לא עומדת בפני שום חורבן. אנחנו לא בקריסה, אדרבה. מצבנו טוב יותר מאשר רוב מדינות העולם, כולל המדינות המערביות והמתקדמות. זה נכון, תקופה הזו היא מעצבנת. בסדר, מותר להתעצבן, אפשר קצת להתבאס, אבל בואו נרגיע, פחות היסטריה, פחות פחיינות, פחות עצבים. שבת, אנחנו קוראים על יציאת מצרים, אנחנו זוכים את המשפט שעברנו את פרעו, נעבור את הקורונה, ונעבור את הדלטה, ונעבור את האומיקרון, את מה שיבוא אחריכם. אין לנו ספק. אני טועה? אנחנו נעבור את זה. גם את הקורונה ומה שזה לא יהיה. צריך אורך רוח. צריך לדעת שגם כשנדמה שזה נגמר, אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו מעבר לפינה. זה הרי בדיוק מה שלומדים מהסיפור של יציאת מצרים. בט"ו בניסן עם ישראל יוצא ממצרים. אומרים שלום ולא להתראות לפרעו. מצטערים קדימה אל המדבר, ולא עובר שבוע שלם, אנחנו מגיעים אל ים סוף, רואים את המים הכחולים, ופתאום ענן של אבק מתאמר מאחורה, ומי מופיע פתאום? אבל שנייה, לא גמרנו כבר עם פרעה? די, 10 מכות, בחורות, פיג'מה באמצע הלילה, זהו! מה פתאום פרעה חוזר? חשבנו שגמרנו עם הקורונה כבר לפני כמה חודשים, לא? עברנו כמה סגרים, בידודים, די, ופתאום יש וריאנט חדש, פרעה מופיע עוד פעם, ואנחנו לא יודעים, אולי מופיע עוד פעם. והכל בסדר, אנחנו יודעים שיש מישהו שמנהל את העולם. התפקיד שלנו זה לעשות את החלק שלנו. אין לי ספק שלמדנו הרבה ענווה לסיפור הזה, וגם מי שכתב פעם ספר על איך מנצחים מגפה, מגלה, זה לא כל כך פשוט להיות בפועל. יש משפט שאומר שכל יום זה בעצם יומיים. יום אחד זה היום שאני תכננתי לי. יום שני זה היום שהקדוש ברוך הוא תכנן לי. עכשיו זה משפט שאני מכיר שנים. עד הקורונה לא הבנתי באמת את המשמעות שלו. אבל עכשיו, באמת, איזה יום הקדוש ברוך הוא מתכנן לנו מחר? מישהו יודעת? אין לי מושג. אבל שמו יודע מה הוא עושה. וכשאנחנו מאמינים בזה, זה מרגיע, זה משחרר. זה מוריד את מפלס העצבנות, וזה נורא חשוב, אם לא לנו, אז לילדים שלנו. תראו, אנחנו אנשים בוגרים, אבל הילדים, אין להם פרספקטיבה של זמן. ובחינתם, כשהם שומעים מאמא או אבא, כל משפטי, מה יקרה, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, מה... זה באמת מפחיד אותם. הם לא יודעים שאנחנו לא באמת מאבדים משתונות. זה פחות בשביל הילדים, מי שלא עושה זה בשביל עצמו. אנחנו העוגן שלהם. אנחנו הביטחון, אנחנו המקום המרגיע, האדמה הבטוחה שעליה הם צועדים, ובואו ניתן להם את הביטחון הזה. בואו נאמין בזה. עברנו את פרעה. אין ספק שאנחנו הולכים לעבור גם את הדבר הזה. עד כאן, קצת, על הימים האלו, ובואו נדבר על ט"ו בשבט. כבר המון זמן לא היה לנו אף חג, וסוף סוף מגיע לנו חג האילנות. אבל ט"ו בשבט הוא חג קצת שונה מחגים אחרים. ג'קי מייסון, זה קומיקאי אמריקאי, הוא הוא אמר שאפשר את כל החגים היהודים לתמצת במשפט אחד. רצו להרוג אותנו, ניצחנו, בואו נאכל. אז זה נכון על כל החגים, חוץ מט"ו בשבט. אף אחד לא רצה להרוג אותנו בט"ו בשבט. לא יוונים, לא רומאים, לא בבלים. זה חג מוזר. בעצם הוא בכלל לא חג שלנו, זה חג לאילנות. מה המשמעות של חג לאילנות? ראש השנה לאילנות? עוד מעט נעשה להם גם פסח, חנוכה, יום הולדת, יום נישואים. מה הרעיון? ושאלה מתחדדת, בפרט שמי שיסתכל על העצים בימים האלו, הם נראים על הפנים. נכון, זו שקדיה פורחת. אבל רק השקדיה פורחת. לכן עשו עליה שיר. איך נראים שאר העצים? הם אחרי שלכת, עירומים מעלים. באביב, זה היה מתאים להיות חג האילנות. עכשיו זה אולי תשעה באב של האילנות. טוב, אז המשמעות היא כידוע הלכתית. מעשה תשעה באב זה כמו ט"ו בשבט. זה מעשה כמו הראשון בינואר. ראשון בינואר, כל מי שהוא רואה חשבון או עצמאים, סוגרים שנה, עד, זה היה שנת המס 2021, מכאן ואילך זה שנת המס 2022, שזה נפקא מינה, כל מיני עניינים כספיים. כנ"ל ט"ו בשבט מבחינה חקלאית. לגבי הנושא של תרומות ומעשרות, עד ט"ו בשבט, פירות, שהגיעו לשלב מסוים, שקוראים לזה חנתה, הם שייכים לשנה הקודמת, אז יש מעשר שני, מעשר עני, מה שאחרי ט"ו בשבט, שם כבר לשנת המס, השנה החקלאית הבאה, לענייני תרומות ומעשרות. אנחנו היום כמעט ולא מרגישים את זה, למה? בעבר רוב החברה הייתה חקלאית, בימי קדם 90% מהאנשים עסקו בלהוציא לחם מן הארץ, לגדל פירות. היום כמה אחוזים מכוח עבודה בישראל עוסק בחקלאות? 3% זה הכל. ומה שמייצרים, מה שמוציאים מהאדמה, זה פי כמה מאשר פעם היה 90%. אז לכן אנחנו לא כל כך מרגישים שנת המס של ה-1 בינואר הרבה יותר מורגש אצלנו מאשר ט"ו בשבט, שזה חג האילנות והסימון לתרומות ומעשרות. דרך אגב, למה דווקא התאריך הזה נבחר להיות קו פרשת המים? אז התשובה היא שמבחינה חקלאית, חז"ל אומרים בגמרא במסרת ראש השנה, שיצאו רוב גשמי שנה ועלה שרף באילנות. כלומר, רוב החורף כבר מאחורינו. מי פה שלא אוהב את חורף, הריינו לבשר לה, עברנו את הרוב, עכשיו... טוב, זה כבר חלק הקטן, אנחנו עשינו את הרוב. אבל העניין ההלכתי של ט"ו בשבט, שמסמל את המעבר של תרומות ומעשרות, למעשה הוא לא היה נפקא מינה רוב ההיסטוריה של עם ישראל. למה? נכון. תרומות ומעשרות זה הרי ממצוות התלויות בארץ. ושימו לב דבר מעניין, עם ישראל התחיל לצעוד על במת ההיסטוריה לפני 3,300 שנה, מאז יציאת מצרים ועד היום. מתוך השנים האלה, כמה זמן לא היינו בארץ ישראל? מעל 2,000 שנה. מעל 2,000 שנות גלות לא היינו בארץ. זה מעניין שרוב ההיסטוריה שלנו לא היינו בארץ ישראל. אז ממילא לא היה שום נפקא מינה לט"ו בשבט, כיוון שפירות של חוץ לארץ, אין שם הפרשה של תרומות ומעשרות. זה לא משנה לך, ט"ו בשבט, אחרי ט"ו בשבט. מה בכל זאת היה המשמעות של ט"ו בשבט ליהודים שהיו בגלות במשך 2,000 שנה? איזה תוכן הם יצקו ליום הזה? מה הם הרגישו בו? בשבילם, ט"ו בשבט ביטא את האהבה והגעגועים לארץ ישראל. הנקודה הזו של הקשר הפנימי שלנו לארץ ישראל, זה דבר שצרוב ב-DNA שלנו, ואני מבקש פה לתת את הקרדיט ליהודי אחד ששמו משה רבנו. תגידו, מה הקשר משה רבנו? הרי זה בדיוק האיש שמעולם לא דרכה רגלו בארץ ישראל. הוא לא נכנס לארץ. אז הוא רצה מאוד, אבל נגיד פה עוד משהו. וזה רעיון עמוק. יש הרי שלושה יסודות. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. שלושת אלה, אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. עם ישראל ותורת ישראל, קבוצה שנייה ארץ ישראל, מה ההבחנה? שזה אני אשאל עוד שאלה, למה באמת משה רבנו לא נכנס לארץ? הרי זאת אכזבה עצומה, לא רק בשבילו, גם בשבילנו. האיש הזה, שהוציא אותנו ממצרים, סבל אותנו כל השנים במדבר, בסוף מגיעים, ברגע האחרון, אפ אפ אפ, כולם נכנסים, אתה נשאר. זה נורא, זה כואב הלב על משה רבנו. למה באמת? משה רבנו אומר, ויתעבר השם בי למענכם. מה זה למענכם? בעברית, כשאומרים, רוצים להאשים מישהו, אומרים, זה היה בגללך. למענך, יש לו משמעות אחרת. מה ההבדל ביניהם? זה לא מבטא אשמה, אלא זה מבטא תכלית. זה לא בגללכם. זה גם לא כל כך הופך להאשים בגללם. אתם אומרים, הוא כבסלע, הוא לא דיבר, זה כל מיני פירושים. היה לו אחריות בזה. אבל הוא אומר, הסיבה האמיתית שלא נכנסתי, זה למענכם, זה בשבילכם. מה זאת אומרת? מה, זה בשבילנו שלא נכנס איתנו? נורא היינו רוצים שהוא ייכנס. אבל, אומרים חכמי הקבלה, משה רבנו, זאת מדרגת הנצח. כל דבר שמשה רבנו עושה, זה דבר נצחי. עכשיו שימו לב, שמתוך שלושת היסודות, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, שניים הם במדרגת הנצח. עם ישראל, הבחירה בו, התמידית, בשום מצב, לא משנה מה נעשה, קדוש ברוך הוא לא יפר את בריתו איתנו. תורת ישראל, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, תמיד תישאר, מצוות, שום דבר לא מתבטא. ארץ ישראל, מה אמרנו לפני רגע? רוב השנים לא היינו בה, וברגע שאנחנו חטאנו, מה שקרה, לא שהתבטלה הבחירה בנו, לא שהתבטלה התורה, מה התבטל? הנוכחות שלנו בארץ ישראל, הוצאנו ממנה, וחז"ל אומרים שטוב שכך. כי אם משה רבנו, וזאת התשובה לשאלה, למה הוא לא נכנס? אם הוא היה נכנס, משה רבנו, הכל אצלו במדרגה העליונה ביותר, הנצח, אז גם ארץ ישראל הייתה במדרגה של נצח. ואז ברגע שהיינו חוטאים, אנחנו לא יכולים להיפרד ממנה. ואז הקצף הגדול היה יוצא עלינו. מי יודע איזה מחיר נורא, עם ישראל בעצמו היה משלם על זה. משה רבנו נשאר במדבר.
אבל זה גם מחיר כבד, שאנחנו סומכים חוקים בכל ארץ ישראל.
מה שקרה...
הבנתי את זה, אבל אני אומרת שכאילו, הארץ שם כל הזמן מלווה בייסורים. וגם הרבה פעמים, זאת אומרת, היא לא באה
בקלות. זה נכון. חז"ל אומרים, ארץ ישראל נקנית בייסורים. צריך להבין למה, אבל... הישיבה שלנו בארץ נפסקה ברגע שאנחנו חטאנו. רז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ואבנים, הוצאנו מהארץ, אבל אנחנו שרדנו, ובסוף חזרנו אליה. אז זה מה שאומר משה, ויתבר השם בי למענכם, עדיף לכם שאני לא אכנס. ואז החיבור לארץ יאפשר את הניתוק בעת הצורך, ואתם תוכלו לשוב אליה בבוא היום. אז לא קיבלנו ממשה את ה... חיבור לארץ במדרגת הנצח, אבל יש משהו שכן קיבלנו ממנו. משה רבנו בעצמו לא נכנס לארץ, אבל מה הוא לימד אותנו? כמה לרצות להיכנס לארץ, כמה להתגעגע אליה, והתחנן אל השם, אתה אכילות להראות את עבדך. משה רבנו התפלל, התחנן, אם אני לא יכול להיכנס, לפחות תן לי מה? לראות את הארץ מרחוק. ולמעשה, היו דורות שלמים של יהודים שלא דרכה כף רגלם בארץ. מה הם כן זכו? לראות את הארץ מרחוק, אם לא בעיניים הפיזיות שלהם, לפחות בעיני הרוח שלהם, את זה קיבלנו ממשה. ויהודים שהיו בגלות, כשהגיע ט"ו בשבט, וזה הביא למנהג של אכילת פירות יבשים. נו, למה אוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט? תודו על האמת, תאנים זה טעים? טוב, הנה, אנחנו לא נתווכח על תאמרי, אני לא סובל תאנים, תמרים דווקא בסדר, צימוקים נגיד, אבל תקשיבו, יש פירות הרבה יותר טעימים, יש תפוזים, יש ענבים, יש תותים. למה פירות יבשים? אז התשובה ידועה, כי בחוץ לארץ, כשהם רצו לפאר את סדר ט"ו בשבט בזה פרי מארץ ישראל, נסו להביא תות מפה לפולין או לאמריקה, בימים ההם שזה היה שבועות של נסיעה, מה היה יוצא לכם? ריקבון אחד גדול. הסיכוי היחיד היה להביא איזה צימור. והיו מעבירים אותו מאחד לשני, כמו הסיפורים על האתרוג, שהיה אחד לכל העיירה בסוכות, אז היה צימוק בט"ו בשבט, וזה היו מתחלקים. אז ביום הזה נזכרו כמו משה, לראות את הארץ מרחוק, להתגעגע אליה, ותראו, אנחנו לא שמים לב עד כמה בכל התפילות, בכל הברכות, הדבר הזה נוכח. אני אתן דוגמה, תראו לעצמכם יהודי יושב בברלין. השנה היא 1700, הוא נולד בברלין. גם אבא שלו וסבא שלו גרו פה, הוא גם ימות פה. הוא יושב עכשיו ואוכל ארוחת ארבע. איזה פירות שגדלו שם בשדות והפרדסים ליד ברלין. כשהוא יסיים את האכילה, אתם יודעות מה הוא יגיד? תסתכלו, יש כאן דף. מופיעה פה בהתחלה ברכה מאוד מוכרת, קוראים לה ברכת על המחיה. אני קורא את הברכה, רק דמיינו את הסיטואציה. שוב, היהודי בברלין, הוא נולד פה, הוא ימות פה, הוא אוכל תפוזים משטוטגרט, בסדר? מה הוא אומר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה. איזה ארץ? גרמניה? לא, ארץ ישראל, שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. איזה מטובה? אמרנו זה תפוזים משטוטגרט. רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך, על ירושלים, על ציון, על מזבחך היכלך, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. נאכל מפריה, נסבע מטובה, כי אתה השם טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ ועל המחיה. איזה ארץ? ארץ ישראל כמובן. זה לא יאמן. כל החיים שלו בגרמניה, הוא אוכל פירות של גרמניה, ולא אומר תודה על ארץ ישראל. אתם מבינות, זה מה שיהודים, אפילו בלי לחשוב על זה, נשמו, ספגו לתוכם. מישהו עשה חשבון, שיהודי שמתפלל שלוש תפילות ביום, ואומר ברכת המזון על האוכל, מזכיר את ציון וירושלים 21 פעמים בכל יום. הוא נכנס הביתה, מה הוא רואה ישר מול העיניים על הקיר? זה על המשקוף. מה הוא רואה? עמל, לא מטויחת עם משכחי ירושלים. כשהוא התחתן עם אשתו, לפני ששבר את הכוס, מה אמר? אשכחך ירושלים, תשכח ימינים. בשני רגעי השיא של השנה, ליל הסדר, ותפילת נעילה ביום הכיפורים, ברגעים האחרונים, איך אנחנו מסיימים? לשנה הבאה, בירושלים הבנויה, ככה יהודים חיו במשך 2000 שנה. כמו משה, כף רגלם לא דרכה פה, אבל כל הזמן, הגעגועים האלה, המחשבות האלה על ארץ ישראל, בערו בתוכם. אני אגיד לכם מה הבעיה. אמרתי את זה ליעל לפני השיעור. יש לי איזו תחושה שלא רק הפירות יבשים בט"ו בשבט, אלא גם קצת האנשים. תשמעו, אנחנו רגילים לארץ ישראל. לא יודע מה אתכם, אני נולדתי כאן. יש כאן מישהי שנולדה בחול וזכתה לעשות עלייה. כולם פה צבריות, בסדר, נולדנו פה, גדלנו פה, בעזרת השם, עד 120 נהיה פה. ארץ ישראל זה נתון, אנחנו לא מכירים אפשרות אחרת. ולכן, אנחנו לא מתרגשים. ט"ו בשבט, בוא נגיד, בדירוג של החגים, איפה הייתם שמים אותו בתור חג חגיגי ונחשב? הוא לא בטופ 10, הוא בתחתית של התחתית. כן, בלי לפגוע בכבודו, אני לצערי מתאר מציאות. נכון, זה לא חנוכה, זה לא פסח, זה לא ראש השנה, זה לא פורים, זה ט"ו בשבט. בוא נגיד, יש לו קצת יותר מעמד אולי מצום גדליה, אבל לא הרבה יותר. אני אומר את זה ב...
שאם אין יום חופש, אם משרד החינוך ביום הזה, אז כנראה שהוא לא
אומר. לא, ועדיין, תשמעי, הילדים... כן, הם מנסים, נטיות, ילדים בתנועת נוער וכולי, אבל סליחה שאני שואל, מי נטע עץ בשנה האחרונה? כן, עכשיו שנת שמיטה, איזה תירוץ.
גם בשנים האחרונות בנטיות, הילדים לא
נוטים
שום דבר.
כן, אני זוכר שהייתי פעם, זה פרסומת על אוטובוס, שאם אתה רוצה לנטוע עץ, שלח מסרון למספר זה וזה, ומישהו אינתה במקומך.
אבל הנה, אומרים שעכשיו ליישב את הנגב, לטוע
בנגב.
כן. אתה יודע מה קורה, עד שכבר נוטים משהו, איזה בלגן יהיה מהדבר הזה. אבל בשורה התחתונה, אני פה משקף את מצבו העגום של ט"ו בשבט כחג חגיגי, שבו אנחנו באמת מעריכים את הזכות הזאת להיות פה, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. ומה שאני רוצה בדקות הקרובות, זה לנסות להסתכל העניין הזה ממבט של כמה אנשים שארץ ישראל לא הייתה בשבילם דבר מובן מאליו. הם הכירו את האלטרנטיבה, והם היו מוכנים לשלם מחירים מאוד גדולים בשביל לנשום את אוויר ארץ ישראל. כן.
אני רוצה להגיד שזה המקום שלנו, כן. הורים, בבית שלנו, לייצר מזה ערב מיוחד, או יום מיוחד, או שבת מיוחדת, או מה שלא יהיה. ככה אנחנו נוהגים בביתנו כבר כמה שנים טובות, ואני ממליצה מאוד גם, אתה אומר, יש דירוג של החגים, אז ראש חודש, אני לא יודעת איפה הוא נמצא בבתים של אנשים אחרים, אצלנו בבית, ראש חודש זה דבר שאנחנו מציינים אותו בכל חודש, בסעודה חגיגית, סעודת ראש חודש, כשיש יומיים, הילדים שואלים באיזה מהימים אנחנו יושבים לאכול, כי ידוע להם שיש ארוחת ראש חודש. זאת אומרת, זה אירוע בבית. זה לא מגיע לליל הסדר, כן?
אבל כן.
זה מקום, ובגלל אני אומרת, זה לא מגיע ממשרד החינוך. זה מגיע מבפנים, זה משהו
שאנחנו
בתור הורים צריכים להנחיל אצלנו בבית. סבא וסבתא מגיעים, אנחנו עושים ארוחה מיוחדת עם כל הפירות, גם יבשים וגם לא יבשים. אבל אני חושבת שזה המקום שלנו בתור הורים להנחיח את זה, לגרום לזה להיות...
בהחלט, לגמרי, בידיים שלנו.
בתור ילדה זה שנים היה.
מה?
ההורים שלי היו חוגגים את ט"ו בשבט, אמא שלי הייתה ממש מסדרת שולחן ומתעקשת שנשאר.
כן.
והייתה חוגגת את זה ממש, גם כשהתחתנו עם הילדים ועם הנכדים הצעירים.
כן. אצלנו הילדים גילו שיש ראש חודש מרגע שהודענו שכל ראש חודש מזמינים פיצה. זהו, הם לא שוכחים, ואם יש יומיים הם רוצים גם ביום השני. טוב, ט"ו בשבט אנחנו כן עושים. סדר, וכל ילד צריך להכין, הוא בוחר פרי וכו'. זה לגמרי תלוי בנו. ואני מקווה שנצא מכאן, בכוונה, אנחנו מפגשים כמה ימים לפני, יש עוד זמן לדאוג שהשנה... לא חייב להיות ברמה של סדר פסח, אבל לתת לו את הכבוד הראוי. אני רוצה ממבט של כמה אנשים שארץ ישראל בשבילם הייתה עניין גדול. הראשון נולד בלטביה. כבר בתור ילד הייתה בו אהבה גדולה לארץ. אחד הסיפורים של לילה אחד, ההורים באותה עיירה, פתאום שמו לב שהילדים נעלמו מהבית. ומה התברר? שאברהם יצחק הקטן הוביל חבורה של ילדים ברגל, שם מרוסיה, זה 4,000 קילומטר. הילדים החליטו, אנחנו הולכים לארץ ישראל, לא מחכים להורים, לא לאף אחד. זה היה קצת מוקדם מדי, בסופו של דבר ההורים מחזירו אותם למיטה. אבל בגיל 39, הרב אברהם יצחק כהן קוק מגשים את החלום ועולה לארץ. ולא הרבה זמן לאחר מכן, הוא מקבל בקשה לצאת לחוץ לארץ. מה קרה? הזמינו אותו להשתתף בכנס של אגודת ישראל בשוויץ, ואמרו לו, מאוד חשוב שתבוא, תוכל להשפיע על גדולי ישראל שהתכנסו, שהתמחו ביישוב בארץ. רואים? המכתבים שלו, כמה הוא לא רצה לצאת. האהבה הגדולה, החיבור שלו לארץ, איך אפשר לעזוב אותה? אבל, למען ארץ ישראל, הוא מוכן לצאת ממנה, ונוסע לשוויץ, והשנה 1914, ומה קורה? מלחמת העולם הראשונה. במשך 5 שנים, הרב קוק תקוע בחוץ לארץ, שהוא לא יכול לחזור בשוויץ, אחרי זה בלונדון. והמזכיר שלו מתאר את הסבל הנפשי שהיה לו באותם הימים, הוא אמר, ראיתי אותו פשוט מדוכדך, אמרתי, אני חייב להוציא אותו מזה. אמרתי לו, הרב, בוא נצא, יש פה פרדסים, יש כאן הרים מושלגים, הנוף המאמם של שוויץ. אנחנו נוסעים, רואים את הערים, ואני אומר לו, הרב, תסתכל בחלון, תראה את הערים. הוא אומר, הערים, ירושלים, הערים סביב לה. הפרדסים של רחובות. הוא היה שם, אבל הלב שלו היה פה בארץ ישראל. והבאתי את המשפט הראשון שמופיע בספר אורות. שזה נחשב לליבה של משנת הרב קוק, הספר החשוב ביותר. הוא מופיע לפניכם, הרב קוק אומר כאן, לא ניכנס לעומק הדברים, אבל רק הרעיון, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. מבלי להבין פה כל ביטוי, הרב קוק בא להוציא מתפיסה שארץ ישראל זה אמצעי. יש עם. עם צריך איזשהו מקום שהוא יוכל לגור בו. אז הנה, יש פה מקום בציון, אנחנו נשב שמה, ויהיה לנו מקום תחת השמש. אומר הרב קוק, מי שחושב שזה העניין של ארץ ישראל, פספס את הנקודה. באותה מידה, אז יכולנו גם לשבת באוגנדה, בכל מיני מקומות אחרים, יותר סימפטיים. אתם יודעים שהקונגרס הציוני, כשעלתה הצעת אוגנדה, הרוב היו בעד. אפשר להבין אותם. אתה מחפש מקום לעם ישראל להיות בו, יש רדיפות, יאללה. בסוף זה לא יצא לפועל, כי מבחינה טכנית לא הסתדרו שם דברים, אבל לא היה התעקשות עד הסוף על ציון. אבל אומר הרב קוק, יש פה חוסר הבנה מה זה באמת ארץ ישראל. מה הנקודה? אז זה דברים עמוקים, אבל אני אגיד את זה בשני משפטים. המציאות מורכבת מגוף ונשמה. הנשמה מופיעה בכל מיני ממדים. יש ספר קבלה עתיק ששמו ספר יצירה, יש שם יחסים אותו אפילו עד לאברהם אבינו, והוא אומר שיש במציאות שלושה אספקטים שראשי תיבותיהם זה עשן. עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד המקום, הגיאוגרפיה. שין, שנה, זה מימד הזמן. נפש, זה מימד האדם. והנשמה מופיעה בכל אחד מהם. כשהנשמה מופיעה במימד הזמן, איך קוראים ליום הזה? שבת. שבת זה לא סוף השבוע. שבת זה הנשמה של השבוע. כשהנשמה הזאת מופיעה במימד האדם, איך קוראים לעם הזה? עם ישראל. כשהנשמה הזאת מופיעה בארץ, בממד הגיאוגרפי, איך קוראים למקום הזה? ארץ ישראל. אבל למעשה זאת אותה נשמה, שכשהיא מופיעה בשבת, כשהיא מופיעה בזמן זה השבת, כשהיא מופיעה באדם זה עם ישראל, כשהיא מופיעה בה, זו אותה נשמה. כמו שהיא מופיעה בכל הגוף שלנו, היא מופיעה בעוד ממדים. לכן הקשר עם ארץ ישראל, זה לא איזשהו עניין טכני שמחבר בינינו והיה אפשר להיות אחרת. הנשמה שלנו זאת אותה נשמה שנמצאת בארץ, וארץ ישראל זאת ארץ עם נשמה. יש כאן הטעיה, כי למראית עין, אתה יוצא החוצה, מה אתה רואה? אתה רואה פה אדמה. איזה אדמה? זה דבר פיזי לגמרי. אבל זאת ארץ שיש בה חיים, אני אתן פה שתי דוגמאות. תראו, אדם חי, אחד המאפיינים שלו, שאם נכנס לתוכו חומר רעיל, מה הגוף עושה? פולט אותו, נכון? אדם לפעמים מקיא, יש משהו מקולקל, יוצא החוצה. ארץ ישראל זאת אדמה, אבל יש לה תכונה שהיא מקיאה דברים מקולקלים. דוגמה לדבר, הרמב"ן כותב לגבי סדום. הוא אומר, היו עוד מקומות בעולם מושחתים, לא פחות מסדום. אתם יודעים למה סדום נחרבה? אומר הרמב"ן, כי הייתה בארץ ישראל. והארץ הזאת ירקה את סדום החוצה. לא הייתה יכולה לסבול את הדבר הזה. לצערנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אותנו, ותקי הארץ, את יושביה, כן? כי זאת ארץ עם רגישות רוחנית, והיא לא סובלת חוטים. יש אחריות להיות פה. מי שצריך, מי שרוצה להיות בארץ ישראל, צריך לעמוד באיזה רף רוחני שהיא מציבה. דוגמה שנייה, שמבטאת את זה שהארץ הזאת זאת ארץ של חיים, זאת הנאמנות שלה. בכל השנים שלא היינו כאן, התקיימה הכללה שכתובה בפרשת בחוקותיי, ושממו עליה אויביכם. לא היה אף עם שהצליח ליישב אותה. יש עדות של הרמב"ן לפני 700 שנה. הוא אומר, הסתובבתי בארץ, שממה, כל המקודש מחברו, שמם מחברו. הוא מצא בירושלים שני צבעים יהודים, שניים. היום יש שם מיליון איש, אבל זה מה שהיה. מרק טוויין לפני 150 שנה, הסתובב בארץ, הוא אומר, הארץ הזאת מחושפת, אפילו חיות לא רוצות לגור פה. מה קרה לארץ התנך? תשובה, לא היינו פה. כלום. לא צומח פה. וכשעם ישראל חוזר הביתה, ארץ פורחת, ארץ משגשגת, הייתה לי תלמידה שהוריה היו ממגורשי גוש קטיף, והיא סיפרה, לאבא שלה היה חממות, והפועלים שלו היו ערבים, נותן להם פרנסה, עבדו אצלו, הסגן שלו היה מוצטפה, ואז חריבו את גוש קטיף, וגורשנו משם, ואמרה, כמה חודשים אחרי זה, אבא שלה מקבל טלפון ממוצטפה, מוצטפה אומר לו, תקשיב, אני לא יודע מה קרה, מאז שהלכת, המשכתי אותו דבר, אותה שיטות, אותו עיבוד, זה לא עובד, זה לא צומח, מה? תקישבת את זה, יש פה איזה כללה? אבל כן, ארץ החיים. כשהבנים שלה פה, אז הגוף מייצר חלב, כמו אמא לתינוק, וכשאנחנו לא פה, לא משתפת פעולה. זה המחשה לזה שאנחנו לא מדברים כאן על אדמה, אנחנו מדברים כאן על נשמה שמופיעה בממד של הארץ, יש לזה ביטוי שקשור גם לפירות. תראו, בסלט על המחיה, אנחנו אומרים משפט שרבו לו ההתנגדויות. אנחנו אומרים, ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת על אבותינו, לאכול מפריה וסבוע מטובה. והיו שאמרו, מה זאת אומרת? את רוצה להגיד שאנחנו באנו פה לארץ בשביל לאכול? מה זה פה מאסטר שף? באנו פה, תגיד לבנות בית מקדש, לקיים מצוות תלויות בארץ, בשביל לאכול מפריה וסבוע מטובה? אומר רבך, רבי יואל סירקיס, אחד מנושא הכלים של הטור, אומר, כן, באנו גם בשביל לאכול, כי תדע לך שמי שאוכל מפירות הארץ, אני מצטט פה את לשונו, ניזון מקדושת השכינה וטהרתה. כלומר, הקדושה של השכינה מתפלשת ומופיעה בתוך המלפפון והגווניה. והקלמנטינה, והטוט, והבננה שאנחנו אוכלים, אנחנו ניזונים מקדושת השכינה וטהרתה. כן, באנו פה גם בשביל לאכול, כי הקדושה מופיעה בכל דבר. זאת ארץ של חיים, זאת נשמה, זה לא סתם אדמה.
בשעת שמיטה זה עוד יותר משמעותי.
כן.
בשעת שמיטה שיש לנו ממש קדושה בפירות,
שאתה
רואה, זאת אומרת, אתה צריך להתנהל בהם, במשך השנה,
אולי בדומה ליום השבת, הקדושה נמצאת, השכינה נמצאת תמיד, אבל בשבת היא גלויה, כנראה, גם בפירות. אז אני אומר את זה בהקשר לדבריו של הרב קוק באורות, הארץ הזאת קשורה בקשר חיים, כמו קשר בין איש לאישה, שאנחנו מאמינים שזה שני חצאים של נשמה אחת, אנחנו והארץ, זה שני חלקים של נשמה אחת שמופיעה באדמה ומופיעה באדם. עד כאן, הרב קוק. אני קופץ כמה מאות שנים אחורה אל... מי כתב את הספר הזה? רבי יהודה הלוי. ספר הכוזרי נחשב לאחד... מספרי היסוד של אמונת ישראל, כתב אותו רבי יהודה הלוי לפני כ-750 שנה. רבי יהודה הלוי חי כמעט כל ימיו בספרד, והוא היה פילוסוף, והיה משורר, והיה בן אדם נערץ על ידי יהודים וגויים, והייתה לו תשוקה גדולה לארץ ישראל. הוא זה שאמר את המשפט המפורסם, ליבי במזרח, אנוכי בסוף מערב. הוא זה שחיבר את השיר שאנחנו אומרים בקינות תשעה באב, אבל גם הפך לשיר ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. המשפט שלא משמר, הלא לכל שירייך, אני כינור, זה רבי יהודה הלוי. הוא זה שנתן את הניסוח הזה. ובסוף הספר, אחרי שהחבר, שמשוחח פה עם מלך כוזר, מסביר לו את מעלתה של ארץ ישראל, אומר לו מלך כוזר, אפשר לשאול אותך שאלה? סליחה, אבל מה אתה עושה פה? אתה מדבר לי ארץ ישראל, ארץ הקודש, אז למה אתה כאן? רבי יהודה הלוי בכנות אומר לו, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כלומר, אתה צודק. ועם ישראל צריך לעשות חשבון נפש על זה שאנחנו מדברים ותחזנה עינינו בשובך לציון ורחמים, אבל זה כמו צפצוף הזרזיר, למה באמת לא עולים? בסוף הספר, החבר מודיע למלך כוזר, אנחנו נפרדים. שואל אותו מה קרה? אומר לו, אני עולה לארץ ישראל. והסיפור הזה הוא לא רק בספר, אלא גם בחיים. רבי יהודה לוי עולה לארץ, והאגדה מספרת שהוא הגיע למצרים, ושם יצא בספינה לארץ ישראל. וכשהוא מגיע לארץ, הוא ירד מהספינה, וקרא על ברכיו, השתחווה אפיים ארצה, כדי לנשק את אדמתה של הארץ, ועבר שם איזה פרש, ישמעאלים, ראה פה איזה יהודי, ודרס אותו בפרסות סוסיו. אם אכן האגדה הזאת נכונה, אז רבי יהודה לוי מת במיטת נשיקה לאדמת הארץ. הרגע הזה, ציון, כבר אז הם התחילו עם זה. רבי יהודה לוי, זה הרגע שבו הוא עולה לגנזי מרומים כשהוא מתאחד עם אדמת הארץ. ותראו את המשפט שהוא אומר בספר הכוזרי, וכשפתאום אתה שומע את הסיפור איך הוא נהרג, זה מצלצל במיליון פעמונים. הוא אומר, אתה תקום תרחם ציון כי עד לחנה קיבה מועד. הוא מביא פה פסוק נוסף, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. רוצה לומר, ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל לתכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ואפרה. מתי תיבנה ירושלים? כשאנחנו נרגיש את הכיסופים, את התשוקה, ננשק את אדמת הארץ. וזה מה שעשה רבי יהודה לוי בעצמו ב... נשימה האחרונה שלו. אני קופץ כמה מאות שנים קדימה, אל יהודים בשם רבי ישראל משקלוב. השנה היא 1809, והאיש הזה עולה לארץ במה שכונה עליית תלמידי אגרה. כשלומדים בבית ספר על הציונות, יש את העלייה הראשונה, יש את העלייה השנייה, אבל עוד לפני העליות האלה, היה עלייה של שלומי אמוני ישראל, עלייה של תלמידי הבעל שם טוב מצד אחד, ותלמידי אגרה מצד שני. ואחד מהם היה רבי ישראל משקלוב. והבאתי כאן קטע ממנו, שמתואר פה כך. תראו כאן בדף, מסופר על רבי ישראל משקלוב, כי בעלותו ארצה הגיעה האונייה לנמלה של אקו. משם יצא בשיירת חמורים מאקו לצפת. ועמו עולים רבים נוספים מליטה, הם ובני משפחותיהם. בדרכם ראו מטעים. לשאלתם, אנו מובילי השיירה הערבים, כי המטעים מטעי זיתים. רבי ישראל נרגש ונפעם מהמפגש הראשון עם פרי משבעת המינים, שנשתבחה בהם ארץ ישראל, עצר את השיירה. כל אחד מהאנשיה כתף חופן זיתים. רבי ישראל ברך שהחיינו בשם ומלכות בראש, ואחריו החרו והחזיקו כל העולים, ובשמחה עצומה נגסו בפירות. עד מהרה התוודו גם לטעמו המר של הזית, רצו לפלוט את אשר בפיהם, לזרוק את הפירות, מרים הזיתים, מרים. חס ושלום, השיב רבי ישראל, חלילה לנו מלומר על פירות ארץ ישראל כי מרים הם. פירות ארץ ישראל לעולם מתוקים הם. והמשיך לאכול את חופן הזיתים כולו. ואותה עיקרות, די להתלונן על ארץ ישראל, על יוקר המחיה, על מזג האוויר. פירות ארץ ישראל לעולם הם מתוקים. עכשיו תראו, אין לנו מושג באיזו תקופה קשה חי רבי ישראל משקלוב. אני נותן פה שיעורי בית. אנחנו מסיימים את הביתה, עושות ויקיפדיה על הבן אדם הזה, להבין מה הוא עבר בחיים. איזה מחיר הוא שילם על דבקותו בארץ. הבאתי כאן קטע אחד. הוא כתב ספר בשם פאת השולחן. בהקדמה הוא כותב כך, כבד עליי ככובד אבן ונטל החול המסע הכבד הזה לצאת מארץ הקודש, אשר נקשרתי אליה בייסורים וגעגועים רבים. חביבה לי ומתוקה לי מכל, לעזוב כל בית אבי וביתי שהיה לי אז פה. המצב הכלכלי אז מאוד קשה, ויושבי הארץ החליטו לשגר לחול מישהו שיאסוף קצת כסף. ובוחרים בו, כי הוא יהודי תלמיד חכם, מרשים. 3 שנים הוא מקטט את רגליו באירופה בשביל לאסוף כסף, והוא חוזר, תשמעו, המצב של היישוב בארץ, היה פרעות כבר אז, של הישמעאלים משך שבועות ארוכים רצחו, בזזו, היה רעידת אדמה בצפת שהחריבה את הכל, והכי גרוע זאת הייתה המגפה. לכל מי שחושב שקורונה זה מגפה, אז מוזמן לקרוא את השורות הבאות. לאחר 3 שנים, שב רבי ישראל לצפת כדי להתמסר ללימוד התורה ולהנהגת הקהילה. אך אז פרצה מגפה בצפת שהפילה חללים רבים, ביניהם אשתו, 2 בניו, ביתו וחתנו. שרית הפלטה נמלטה לירושלים. שם נודע לרבי ישראל כי גם הוריו מתו במגפה. בכאבו הוא כותב, והייתי כשוכב בלב ים באש התבערה, ואוהביי ורעיי רחקו ממני, והייתי שוכב על גג בוכה ומתנפל, מתחנן לפני אבינו שבשמיים. ביתי הצנועה מרת שיינדל תחיה, הייתה גם כן חולה מוטלת לידי. תבינות, היא היחידה שנשארה לו, אבא ואמא, אשתו, שני בניו, ביתו וחתנו, נשארה לו ילדה אחת אחרונה, וגם היא חולה. דמעתי הלכי, עיני ירדו מים על כל אשר עבר עליי, גדול כים שברי, ובגליל הקדוש הלכו הדרים הדרים אנשי אמת, אז נדע רבי ישראל, כי אם תנצל בכתו, ביתו יכתוב ספר שיעסוק במצוות התלויות בארץ על פי שיטת הגר"א. לאחר מכן נרדם, וחלם כי מישהו נוגע בו, ואומר נגוף ורפו. אכן ביתו הבריאה, ורבי ישראל קיים את נדרו וכתב את הספר פאת השולחן. מה נגיד? אנחנו עוד מזים להגיד, קורונה זה קייטנה לעומת מה שאנשים עברו אז ודבקו בארץ ישראל. אתם יודעתם שהרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, עומד בגיל 36 במגפה פה בארץ ישראל, הוא ואשתו ובנו הבא למסילת ישרים, יהודים דבקו בארץ במסירות נפש עצומה. כמה העריכו, אהבו, ידעו מה זה לחיות בארץ ישראל. ואיזה התמודדויות היו. אז דיברנו על הרב קוק, על רבי יהודה הלוי, על רבי ישראל משקלוב, ואני אוסיף פה אחד אחרון, שהיום י' בשבט, זה היום שבו הוא נרצח על קידוש השם. שמו רבי יששכר שלמה טייכטל, בעל ספר אם הבנים שמחה. הוא היה מרבני ישראל בהונגריה בדור שלפני השואה, הוא היה שייך לחסידות מונקאץ', שהם היו אנטי ציונים כמו סאטמר או צד שמאלה, ממש תקיפות רבה. והוא כמו כולם הוא מתנגד לציונות, ואז פורצת המלחמה והאדמה רועדת מתחת הרגליים, והדבר הזה גרם לו לעשות חשבון נפש וחישוב מסלול מחדש. והוא יושב שם בגטו וכותב את הספר שלו אם הבנים שמחה, שבו הוא עושה פרסה 180 מעלות בכל הדרך שלו, בכל הגישה לעלייה לארץ, לציונות, והוא אומר, אני טעיתי, טעיתי, אני לא ביררתי את הסוגיה עד היום, והנה עכשיו, אני אומר לכם, לא, זה היה טעות שלא נעננו למהלך הזה. ויש כאן קטע שמופיע בהקדמה, זה מסמך נדיר שאני לא מכיר עוד, משהו כמותו, של גדול ישראל חרדי, תלמיד חכם גדול, מודה על האמת, שפשוט היינו בדרך, והוא אומר כך, הודה על האמת, והזכיר את חטאי, שגם בעיניי היה לנמאס מפעל זה של בניין הארץ. וחמד ששמעתי כן מהרבה ממנהיגי החרדים סתם, ונשרש בליבי כך, ולא התעניינתי בזה, כי תרוד הייתי בגרסה בלימוד תלמידים, לחבר חיבורים שנתקבלו בעולם. רק לאחר שלקינו בגלות, עיינתי בהלכה זו, ואיר השם את עיניי שטעות הייתה בידי, וביד אשר התנגדו לזה. מודים ממי נעוריי, הייתי תמון וחבוי בדלת אמות של הלכה. לא לקחתי פנאי להתעניין בעניינים הנוגעים לשאלת החיים של אומתנו. כעת, כשהתנגדו לזה החרדים, גרמו להעלות שנאה בליבות הפשוטים מהחרדים לעסק בניין הארץ. עד שאם אחד פותח פיו לדבר ולהתלהב עצמו לבניין ארצנו, הוא משוקץ ומתואב בעיניו, והכל גוערים בו. אתה ציוניסט, שקץ מתואב. וגרמו בזה מיעוס לארץ חמדה, וכל הצועק כך מבאיש רחוב ורח ארצנו הקדושה, ונופל בחטא המרגלים, שעליהם נאמר, וימסו בארץ חמדה. החרדים, אומר את זה יהודי חרדי, עמדו בצד, ולא לקחו חלק בעבודתם של בוני הארץ. וממילא מובן, כי מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. והואיל שהחרדים לא טרחו בזה, אין להם השפעה בארץ כלל. והשפעת הארץ הוא ביד התורחים והבונים אותה, על כן אין חידוש כלל ממושלים בארץ. כלומר, הוא עונה פה על עוד שאלה, אם אנחנו טמאים היום, איך זה יכול להיות שאחרי 2000 שנה, שיהודים מאמינים מתגעגעים לציון וירושלים, מי שבסופו של הדבר מכריז על המדינה, זה לא היה חזון איש, זה היה דוד בן גוריון, איך זה קרה? הוא אומר, אנחנו אנשים יראי השמיים, טעינו, עמדנו מן הצד, וכשמישהו דיבר על עלייה לארץ, אמרו לו, אתה ציוניסט משוקץ, אנחנו נשב פה ונחכה למשיח. לא הבאתי את המשך הדברים. הוא אומר שאותם אלה שהתנגדו וגרמו לשנאה בארץ בליבות של האנשים הפשוטים ומנעו מהם לעלות, מי יודע אם כל אדם שנשפח בימים האלו הוא לא היה על כתפיהם. אנחנו לא היינו מעזים להגיד דברים כאלה, אבל זה מה שהוא כותב פה. הוא לא זכה לעלות לארץ. הוא נרצח היום, יוד בשבט, שנה הייתה תפשיני 1945, ברכבת לאושוויץ. והיה שם איזה חייל אוקראיני, שיתף פעולה עם הגרמנים, שהיכה איזה יהודי, והוא נחלץ להגנתו, ואז האוקראיני פגע בו והרג אותו. הספר שלו ניצל ושרד, ויצא פה שוב בארץ, שם הספר אם הבנים שמחה. מה פשר השם? אז הוא מספר כאן סיפור על משפחה של אבא ואמא ושתי בנות. והייתה הגזרה של הנאצים שצריך לאסוף את כל הנערות, הבתולות, הבחורות, כשהיה חשש לוקחים אותם לדברים איומים ונוראים. וההורים אמרו, חייבים להבריח אותם. סכנת נפשות, מי שתופסים אותו עובר את הגבול, עלולים להוציא אותו להורג. ואבא לוקח את שתי הבנות, והם שלמים למישהו שיעזור להם לעבור את הגבול, והם נתפסים. והאימא שומעת את הבשורה האיומה, שהם עכשיו עומדים למשפט, ומי יודע מה יהיה, וזה כל עולמה, בעלה ושתי בנותיה. והוא מספר על מישהו ששם כסף ושיחד את מי שצריך, והצליח לחלץ אותם. והאימא קיבלה את הבשורה שהם בדרך חזרה הביתה. והיא לא יודעת, זה נכון, זה לא נכון. והיא עומדת בחלון ומביטה, הלב שלה מלא חרדה, יבואו, לא יבואו, אני עוד אראה אותם. ופתאום היא רואה באופק, נקודה קטנה, הולכת וגדלה, והיא יוצאת החוצה, והיא רצה לקראתם, ובעלה והבנות, והיא מחבקת אותם ומנשקת אותם, הם הבנים שמחה. הוא אומר, סיפור הזה, זה רק המחשה קטנה, לאם הבנים, שזאת לא אחרת מאשר ארץ ישראל. כמה היא מחכה לילדים שלה שיחזרו, וזה אנחנו, כמה היא שמחה, כמה מתגעגעת אלינו. ובערה בספר, אחרי זה כמה עשרות עמודים כתוב, שאמר לי המחבר שהסיפור הזה קרה לו בעצמו. הם הבנים שמחה. אז הרב טייכטל שיהיו הדברים לילוי נשמתו, היום, י' שבט, זה יום פטירתו. ותראו, תגידו, מה זה? אתה מביא פה דוגמאות רק של גברים, רבי יהודה הלוי והרב קוק וכו'. תראו, חז"ל אומרים, נשים, כל שכן, אהבה של נשים לארץ הייתה עוד יותר חזקה משל הגברים. יש לזה דוגמה מדהימה בסיפור של חטא המרגלים. הכלי יקר, שמו היה רבי אפרים מילונצ'יס, אוכל בפולין במאה ה-16, כתב פירוש יפהפה על התורה. הוא אומר, תראו פה בדף, ממש לפני הסוף, על מה שהתורה אומרת, שלח לך אנשים ועטורו את ארץ כנען. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אז הוא מדייק ואומר ככה. האנשים היו שונאים את הארץ, ואמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. הנשים היו מחבבות הארץ, ואמרו תנה לנו אחוזה. מי אמרו את המשפט הזה? לא תלופחד. על כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד, היה טוב יותר לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. כמה משה רוצה לשלוח דווקא דברים? טוב, אני לא לוקח אחריות על הדבר הזה. משה רבנו שלח גברים. סוף הסיפור אנחנו יודעים. האנשים היו מחבבות את הארץ, ואולי אם זה היה מרגלות ולא מרגלים, אז היינו ניצלים מכל החטא הנורא הזה, שהמהות שלו זה וימאסו בארץ חמדה. אז סיפרנו פה על כמה מגדולי ישראל, שלא ראו את הארץ כמובן מאליו, ידעו להעריך מה זה, וכל שכן, נשות ישראל הצדקניות, שבזכותם ניגלנו ובזכותם ניגל, שהייתה להם אהבה גדולה לארץ. ואני רוצה לחתום, בנותי היקרות, בדבר אחד. הגמרא במסכת סנהדרין מדברת על סימני הגאולה. והגמרא אומרת שהסימן המובהק ביותר, זה שארץ ישראל קמה לתחייה. מופיע בסוף הדף, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, הסימן הכי ברור שהגיע הקץ זה מה? כל פסוק מספר יחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פיריכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. הסימן הכי ברור שיש גאולה, זה שלא רק אנחנו קמים לתחייה, אלא שהארץ קמה לתחייה לקראתנו. ואנחנו חוזרים, והארץ שהייתה שממה, פורחת ומסגשגת. עכשיו תראו, אתם יכולים להגיד, טוב, זה דרשה נאה. אז אני רציתי להביא פה קצת עובדות. אני מחזיק בידי ספר מומלץ. חתום עליו הרב שמואל אליהו, שמו ספר הנבואה, והוא נותן דוגמה לעשרות עשרות של נבואות, ומביא נתונים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכוני מחקר, איך הדברים האלה הלכו והתקיימו. אני מקליט, אז לכל האלפים שעוד ישמעו את השיעור שלנו פה, אתם לא יכולים לראות מה שרואים פה בספר, אבל הנה עמוד 58, רואים פה בגרפים, הכחול זה בארץ, הכתום זה בעולם. ורואים כאן את התוצרת החקלאית, רואים פה את הפער העצום, איך זה בארץ ואיך זה בשאר העולם. אתם רואים תפוחים, זה אנחנו, זה הם. מלפפונים, אפילו יותר מוצר מתפוחים, זה אנחנו וזה הם. עגבניות, ענבים, תאנים, תמרים, תראו, דבר אחרי דבר, ארץ ישראל מובילה את העולם בדברים האלו. כאן יש גרף שמראה את השנים, זה 1950. עם ישראל חוזר לארץ, מקים מדינה, שימו לב את העלייה המטאורית, כן, ממש, איך קוראים לזה, אקספונציאלי? מה שאמרת. כמו הזינוק של האומיקרון, זה מה שקורה, במובן החיובי. כשעם ישראל חוזר לארץ מבחינת הפריחה, וכאן, אתם רואים פה ציור של פרה, מתברר שלא רק פירות ארץ ישראל, גם פרות ארץ ישראל. הן מסגסגות ומניבות חלב, יש גם את כל העולם, כולל ארצות הברית, הולנד, גרמניה, פרות ארץ ישראל, they are the best, הפרות הכי טובות, הכי הרבה חלב, וכן הלאה וכן הלאה. תראו, הספר הזה מלא בנתונים, הנבואה מתגשמת. אנחנו, הפרק הבא בתנ"ך, וכל אותם הדברים שאז היו בגדר של חלום, הולכים ומתגשמים לנגד עינינו. אז אנחנו נמצאים היום בערב, ערב, ערב, ט"ו בשבט, החג של ארץ ישראל. זו גם השנה, שנת שמיטה, בשנת שמיטה אז אין תחומות ומעשרות, אז כל הנושא שלפני ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, פחות נפקא מינה. אבל אהבה לארץ ישראל היא כל השנה, היא כל השנים. מה זה? כן, אז יש קדושה של פירות שביעית, זה כל השנה וכל פרי והעניין שלו. אני רוצה לאחל לכולנו שבחג הזה נשב כולנו שביב שולחן הסדר, בבריאות איתנה, בשמחה גדולה, נאכל מפריה ונשבע מטובה, נברך את השם על הקדושה שמופיעה אפילו בפירות המתוקים של ארץ ישראל. תודה רבה, יישר כוח גדול ובשורות טובות.